שלום חברים, מה שלומכם? מקווה שהכל בסדר ואתם מרגישים טוב. היום אנחנו נדבר על אחד הנושאים היותר קשים שאנו נחווה במהלך הטיפולים וגם במהלך החיים. בטח החיים שלנו. הנושא הוא הבדידות שלנו. הבדידות שלנו בעיקר נובעת מהעניין שאנחנו מרגישים תקועים. כאילו בגלל המחלה וההתמודדות שלנו, כולם מתקדמים בחיים. כל אחד אחר שאנחנו מכירים חי חיים מלאים, ואילו אנחנו איפשהו מאחורה תקועים. תקועים בטיפולים, תקועים בלהבין מה עובר עלינו, תקועים בשיעור שלנו. לפעמים אנחנו יכולים להיות מאוד בלתי נסבלים בסביבה שלנו. אני מדברת כמובן בימים הקשים. אגב, גם מי שלא בריא יש לו ימים קשים כאלה. רק זה שונה. כי כאן אף אחד לא יודע מה באמת אנחנו עוברים. איזה סבל פיזי, נפשי, כלכלי, משפחתי ועוד אנחנו חווים. גם הגורמים שאמורים לעזור לנו לא ממש עוזרים, אלא מקשים את החיים בכל מיני טפסיולוגיה כזאת או אחרת, טרטורים בנוגע לטופס 17 ועוד. כך שחיינו ממש אבל ממש אינם קלים. ובטח הכי מעצבן זה, שמישהו מבחוץ בא, שהוא בריא ולא מכיר את כל ההתמודדות הנוראית הזאת שאנחנו עוברים, והוא מתלונן על מר גורלו. כאילו, זה הכי הזוי. באמת, לפעמים באים אליי אנשים וכאילו אומרים לי, מה קשה, פרנסה, זה, לא מצליח לי בעבודה, כן מצליח לי בעבודה, החיים שלי קשים, אשתי עושה ככה, בעלי עושה ככה, ילדים שלנו תרחה. What? אני מסתכלת עליהם כזה בקטע של, כן, אני מבינה אותך, באמת. ממש קשה לך, נכון? מה יש לך בן אדם? אתה בריא. אתה יודע כמה קל לך בחיים? אתה בריא. בריא. אתה לא רואה בתי חולים. אתה אין לך את הפחדים שאני הולכת לישון בלילה ולפחד שמשהו חלילה יקרה. אתה אין לך כל מיני דברים שאדם ש... מה לעשות? לא בריא חווה. אין לך בתי חולים, אין לך ללכת לטרטר בין כל מיני קופות חולים כאלה ואחרות שמעזבנות על תופש 17. אין לך את כל הטרטורים למיניהם. אתה בכלל לא יודע ולא מכיר, וטוב שגם לא תכיר. אבל מה? לבוא ולהתלונן על מר גורלך, זה נפלא. אז לכל הבריאים למיניהם שמקשיבים לזה, תגידו תודה, אתם בריאים. הבעיות שלכם הן מיניאטוריות. כמה שנגיד יגידו לי, מה קשה, פרנסה, זה, פה, שם. די, נו, באמת. יש לכם ידיים, יש לכם רגליים, יש לכם את כל הדברים בגוף. נכון, זה קשה, אז מה? אבל זה שיעור מיניאטורי לעומת השיעור הכי קשה, שזה השיעור שבעצם האנשים שבעצם מתמודדים עם בעיות בריאות. זה שיעור שאף אחד, אף אדם בריא שאני מכירה לפחות, ויש לו גם שכל בראש, לא מוכן להתחלף. אף אחד. וכל אחד אומר, תודה לאל, אני בריא וטוב לי ויפה לי ונעים לי. אז תמיד תסתכלו על הקטע הזה שאתם בריאים וקל לכם, ותמיד, אתם יודעים, מדי פעם שכשאתם בדאון, תחשבו על, וואי, מה היה קורה אם גם הייתי עכשיו צריך להתמודד עם מחלה, או חלילה, של הבן שלי, הפת שלי, חס ושלום, או שלי עצמי, או של בעלי, של אנשים הקרובים, קרובים שלי. מה אז היה קורה? מה היה קורה אם חלילה היום בריא אחד אומרים לי, אופס, מהיום? כל החיים שהכרת, אופס, מתפתחים. מהיום אתה כבר לא מכיר את החיים שלך, מהיום אתה הולך להיות? להכיר חיים חדשים. האם הייתי מוכן? לעזוב את מקום העבודה שלי, כי אף מעסיק בעולם, אוקיי? לא יסכים להעסיק אדם שכל חודש או כל חודשיים או כל שלושה, מתאשפז לו לשלושה, ארבעה, חמישה ימים. או אף מעסיק בעולם לא יסכים להעסיק אדם שכל כמה זמן הולך לטיפול כזה או אחר. אז באמת, החיים הם שלכם הרבה יותר קלים והרבה יותר יפים. הקושי שלי שאני חווה אותו הכי הרבה, באמת הכי הרבה, זה באשפוזים. ככה בחיים אנחנו יודעים להתמודד עם הכל. אני לפחות, אני מדבר על עצמי, אני יודעת להתמודד עם הכל. ועם הכל בסדר יחסית. אבל הקושי הכי גדול זה הבידוד במהלך האשפוז. שם אני נמצאת לבד במחלקה, 24/7. כמעט בלי אף אדם שמגיע, חוץ מכמובן צוות מקסים ומדהים, ורופאים מקסימים שאני באמת כאילו מעריכה אותם ומודה להם על היותם בחיי, אבל זה סיפור אחר. חוץ מהצוות שכבר הפכו להיות באיזשהו מקום משפחה, ואני מניחה שגם לכם זה קורה ככה, שאתם מרגישים שבאיזשהו מקום הצוות הזה זה הופך להיות המשפחה שלכם, כי אתם חיים איתם די הרבה. אז חוץ מהם, באמת, שאתה כמעט ולא רואה אנשים, גם האנשים הקרובים אליך ביותר, אתה כמעט ולא רואה אותם. אז נכון שיש לי בעל מאוד 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 חמוד, שאני מאוד מעריכה אותו ומאוד אוהבת אותו, אבל מה לעשות, יש לנו ילדים קטנים. ובוא נודע על האמת, אני גם בינינו מעדיפה שהוא יבוא כמה שפחות. כי זה קשה, זה קשה לו. נכון, זה קשה, זה התמודדות מאוד מאוד קשה גם בשבילו. כאילו, אם אנחנו מדברים על זוגיות, אז זה פאק בזוגיות. כשמישהו חולה, יש לך איזשהו פאק בזוגיות. כי הבן זוג השני צריך להתמודד עם הכל. בזמן שהבן זוג שחולה צריך להתמודד עם המחלה שלו, ובעצם עכשיו לא מעניין אותו שום דבר, חוץ בוא נלך, נעשה את הטיפול 1-2-3, את האשפוז 1-2-3, ונעוף משם. אבל, אז כן, יש התמודדות, וגם לבני הזוג יש את ההתמודדות. ועל אחת כמה וכמה שזה הורים, אז ההתמודדות זה הרבה יותר קשה. אז שוב, אם אני לוקחת את זה לחיים שלי, הבעל שלי, שאני מאוד מעריכה אותו, הוא מעדיפה אומרת לו, תמור אותה לילדים, עזוב. מדי פעם תבוא בלילה שמשנים, שיש מי שישמור עליהם נגיד, אז בסדר, תקפוץ, נראה אותך. אם לא, יש וואטסאפים, יש סקייפ, יש כאלה, אנחנו נדבר עם כולם בסקייפ. או בשבת, אם אתה, או בשבת שנגיד, אם אני יכולה ויש לי יכולת וכוח, אז אני יורדת למטה וקובעת איתו כמובן בילדות, כי שם אני כן יכולה להכניס את הילדים שלי, ובילדות, בסדר, הם יכולים לראות דברים טובים, הם רואים ילדות, הם רואים תינוקות, הם לא רואים אנשים עם כל מיני מחלות כאלה ואחרים, וגם לא יכולים לחטוף לשום כל מיני חיידקים. אז לשם אני כן מכניסה את הילדים שלי. אז בשפות רק לפעמים ככה שאני כבר ממש מתגעגעת, וממש נהיה לי כבר ארוך הפרידה מהם, אז אני אומרת לו, אוקיי, תביא אותם לשם. אז שם אנחנו נפגשים. יתר בני המשפחה, בדרך כלל באים לשעה, שעתיים ככה במהלך החמישה ימים האלה, ושוב, יש להם חיים. זאת אומרת, הגעתי למצב שאני גם לא כועסת על אף אחד שהוא לא מגיע. אוקיי? כי אי אפשר לצפות מאנשים שיעשו סטופ על החיים שלהם, ויבואו וישבו איתך ימים על גבי ימים, ולפעמים זה חודשים על גבי חודשים, ולפעמים זה גם כל חודש, וגם, שוב, גם לאנשים זה נמאס. כאילו, כמה אפשר לשמוע, אוקיי, איפה אתה? אופס, אתה בככה וככה וככה שוב פעם. שוב פעם בטיפולים, שוב פעם בשפוזים, שוב פעם בזה. אוי, נו באמת. כמה אפשר לשמוע את זה? אנשים לא... בוא נגיד את האמת, אנשים לא אוהבים אנשים חולים. הם אוהבים אנשים בריאים, שהם מתפקדים, שטוב להם, שנחמד להם, שהם יכולים לעשות איתם דברים מעבר למה ש... מעבר ללבוא לבקר בבתי חולים. אז כך שגם המשפחה המורחבת, שזה הורים, אחים וכאלה, הציפיות הן בכלל נמוכות, עד לא קיימות אצל אנשים מסוימים. כשבאמת בשפוזים החלטתי, מכיוון שאני לבד, ואני כבר יודעת שאני הולכת ליפול למחשבות הלא טובות האלה של אוף, מר גורלי וכל השטיות האלה, אז לקחתי איתי דברים שאני תמיד לוקחתי איתי תיק, דברים שאני אוהבת ושאני יודעת שיעבירו לי את הזמן. כי עכשיו יש חמישה ימים לשרוף. ככה אני קוראת לך, זה חמישה ימים שצריכים לשרוף. אז אני מכינה את התיק לשפוז. וזה אומר, תיק שאומר שזה מחשב, עם מטען כמובן, פלאפון, ספרים שלא הספקתי לקרוא, דברים שלא הספקתי לעשות במהלך המרוץ המטורף הזה, הבין לבין, הבין לבין, אני קוראת לזה בין, אני קוראת לחיים, אני כאילו חיה מבין לבין. כאילו אני חיה את החיים שלי, אני אוהבת את החיים שלי, אני מטורפת עליהם, כן, שלא תבינו לא נכון. אני עושה כל מה שאני רוצה וכל מה שאני אוהבת וכל מה שזה, עד שמגיע הרגע הזה, הפינק, שאני קוראת לו הצלצול המעצבן, ואז אומרים לי, אני מסתכלת ככה מסביב, ואומרים לי, אוקיי, את הולכת עכשיו להיכנס לתוך כלא במרכאות של חמישה ימים, או של שבעה ימים, לא משנה, כל זמן והטיפול שלו, ואז בעצם את צריכה ללמוד להסיק את עצמך גם מתוך העניין הזה, ומתוך העניין הזה לא ליפול למחשבות הרעות, אלא להישאר במחשבות הטובות, ולהישאר את, ולצחוק ולחייך ולדעת שזה כאילו פאקינג תקופה מסוימת שזה נגמר ויש לך כאילו יד שנגמר. אז אם אני כבר נכנס מזה ככה, אז בואו אני אספר לכם ככה, אז הביקור רופאים שלי למשל זה כאילו הם נכנסים בבוקר, הם אומרים בוקר טוב, עוד 4 ימים, ביי, ויוצאים. כי כולנו יודעים שזה בסך הכל עניין של זמן שצריך לספור את הימים עד שזה ייגמר. אין להם הרבה מה להתקן בתכלס. אז אנחנו גם מתחילים לצחוק על זה, ואנחנו צוחקים על זה, וכאילו אנחנו מדברים וכאלה. אז כן, זה גם חלק מההוואי שנקרא, הוואי מחלקתי שנהיה במהלך השנים. אז כן, אז אני לוקחתי איתי כל מיני דברים, באמת, כל הדברים שאני יכולה לעשות, וכמובן כרטיס אשראי. אחד הדברים הטובים שקרו משנות ה-80 ועד היום, זה שבתי החולים הבינו שיש אנשים שפאקינג תקועים אצלהם, ואין מה לעשות שם. אלוהים, אין מה לעשות שם. אז במחלקות הילדים, נגיד אם אני מדברת, כרגע על בית חולים תל השומר, בסדר? אני מניחה שיש את זה גם בעוד בתי חולים, אני גם מסתובבת ואני רואה שיש את זה גם בעוד בתי חולים. בית חולים תל השומר, מחלקת ילדים, בנו להם שם ממש גינה, משחקייה, כל מה שאפשר, כל מה שילדים אוהבים בשביל להעביר את הזמן. למבוגרים בנו סוג של קניון כזה. אז כן, אז אין מה לעשות. אני גם לא בן אדם שאוכל את האוכל של בית חולים. יש. וכל מי ששומע את זה עכשיו מחייך, כי וכל מי ששומע ומכיר, ואתה אומר, גול נפש. אז בוא נגיד ככה, אני לא אוכלת משם כלום. את הבגדים, בדרך כלל אני מסורבת ללבוש, אני מעדיפה להישאר עם בגדים מהבית. אז אין מה לעשות. אם אני לא הבאתי איתי מספיק ציוד, אז מה זה אומר? שצריך לצאת לבילוי של קניות, בילוי במרכאות, כן? בילוי קניות. מה שכן, זה מעביר חצי יום מהזמן. אז כבר עבר חצי יום. כאילו כבר אפשר ללכת לעשות גם בילוי, במרכאות ליהנות מזה, וגם עבר ככה חצי יום. ככה אני מעברה את האשפוזים שלי. והאמת, אתה לומד להכיר את עצמך בצורה מאוד 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 טובה. אתה בעצם חי את עצמך באיזשהו מקום. זה עצוב, כי מצד אחד אתה, כי נכון, זה עצוב, מצד אחד אתה לבד. אתה מתמודד עם כל השיט של המחלה הזאת וכל השיט שכל העולם מסביב מאכיל אותך. ומצד שני יש בזה גם יתרונות. אתה לומד הרבה 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 דברים על עצמך. הבדידות אגב לא ניכרת רק באשפוזים. לצערי ניכרת גם בבית. מכיוון שאני לא בן אדם שהוא תלותי. אני לא בן אדם שמפיל את עצמו על את הצרות שלו ואת הבעיות שלו על אנשים אחרים. אז אני נעשת להתמודד עם הכל גם לבד בבית. אבל בבית זה יותר קל, כי יש תעסוקה. יש תעסוקה של בית, יש תעסוקה של ילדים, יש תעסוקה של יש תעסוקה של התעסוקה שלי, של מה שבעצם אני עושה ביום יום. אז בבית זה פחות כאילו אתה מרגיש את הבדידות הזאת. אבל כן, ברגע שהבדידות הזאת מגיעה גם בלילות. בלילות זה מגיע ממש קשה, כי אתה ישן, אבל לפעמים מגיעים הסיוטים והמחשבות של מה יהיה, עכשיו יש לי שני ילדים קטנים בבית, מה יהיה אם יקרה ככה, בדרך כלל אני מסיטה את זה ולא נותנת לזה להיכנס יותר מדי. אבל כן, זה קיים. החששות, אז כן, אני למשל יושבת מדברת עם בעלי. באמת, אני פותחתי איתו הכל. עד כמה שאפשר, עד כמה שאני יכולה להפיל עליו במרכאות. עד כמה שיש לו את היכולת להבין. שזה גם קצת בעייתי, כי לא תמיד אפשר להבין את זה. אז כן, גם הבית יש את הקטע הזה שאתה לבד עם הדברים. אבל בבית אתה אמור להיות יותר חזק, אתה אמור להיות אני, כאילו בתור אישה, אני אמורה להיות אימא, אני אמורה להיות אישה. ולאימא מחנכים את הילדים, לפחות אנחנו מחנכים את הילדים, שלאימא אסור להיות חלשה. כי ככה זה, אימא היא עמוד הבית, אם אימא חלשה אז כאילו, הבית באיזשהו מקום מתפרק. ומדי פעם אני כן מראה להם שבסך הכל אימא היא בן אדם. באיזשהו שלב הם יהפכו להיות הורים. אז מאוד חשוב שגם הבן וגם הבת ידעו שהם בסך הכל בני אדם, וגם להם מותר להיות חלשים לפעמים ולהישבר. אז בבית, סיכמנו שבבית זה לא מקום טוב לפרוק. אז איפה כן אנחנו פורקים? אני למדתי שכדי לפרוק את מה שאני רוצה לפרוק, יש לי כמה אופציות. אני נוסעת לים, אני עושה לפעמים מדיטציה, אני עושה הליכה, אני עושה, לוקחת את הזמן לעצמי קצת. זה כיף, זה אוויר, זה נעים, זה לראות קצת את הכחול של הים, את האופק, לסדר את המחשבות. אם צריך לצעוק ולפרוק, אז חופשי, אין בעיה, אף אחד לא רואה, אף אחד לא שומע, זה לא מעניין אף אחד. תשים מה שאת רוצה. כמובן לא ליד אנשים, כן, זה רחוק מאנשים. או שאני, באמת, אני עושה פעילות שאני אוהבת, או כל מיני דברים ככה שאני יכולה כן לפרוק שמה. לאו דווקא אצל אנשים. כאילו, פחות אצל אנשים, כי גם, בוא נגיד ככה, רוב האנשים שלא מתמודדים, אז כאילו הדבר הראשון שמסתכלים עליך, וכאילו מתחילים לרחם עליך. אלו, אני לא צריכה את הרחמים שלך. בואי, תוותרי על הרחמים האלה, כאילו באמת לא בא לי על הרחמים. לא צריכה שתרחמו עליי, באמת. ומעבר לרחמים, זה כאילו גם העצות שלהם, הם לא מבינים בכלל. אז העצות שלהם לרוב, כמה שהם מנסים להיות פרקטיים, הם לא יכולים להיות פרקטיים. כי הם לא שם. אז איך הם יכולים להיות פרקטיים? במהלך הימים האחרונים, העליתי שאלה בקבוצה. והשאלה הייתה, אם הייתה לכם את האפשרות לשנות, מה הייתם משנים בחיים שלכם? ואמרתי שאני אגיב ראשונה. ככה כדי שאת יודעת, נתן לכם את האפשרות להגיב. אז כתבתי שלא הייתי משנה כלום. הייתי חיה את אותו הדרך, את אותם החיים מההתחלה ועד עצם היום הזה. כולל כל הקשיים, כולל המחלה, כולל כל ההצלחות והכישלונות. אני מרוצה מאוד מהדרך, ואני לומדת כל יום מחדש עוד קצת על עצמי. וזה נכון. סך הכל, אם היו נותנים את האפשרות להתחיל את החיים מחדש, הייתי בוחרת בדיוק באותו מסלול. עם בדיוק אותם טעויות. עם בדיוק אותם הצלחות, ועם בדיוק אותם כישלונות, ועם בדיוק אותו דבר, אחד לאחד. עם אותם, אותו דבר, אותו משפחה, הכל אותו דבר. כי באמת, אני לקחתי את זה, כשאני כאילו הייתי ילדה, לקחתי את זה למקום של, אוקיי, זה הבעיה, עם זה צריך להתמודד, בוא נפרק כל פלח ופלח, מבני המשפחה, נראה מי אני יכולה קצת להישען, ממי קצת יותר קשה לו, ממי צריך, אני כאילו צריכה להודד אותו שהכל בסדר, והכל יעבור, והכל והכל והכל. כאילו באמת לקחתי את זה בצורה כזאת ש... אוקיי, קיבלנו, עכשיו בוא נתחיל לעבוד עם זה. בוא נתחיל לראות מה אנחנו כן יכולים לעשות. אז ענה אחד מהאנשים בקבוצה, שכרגע לא משנה מה שמו, אז הוא אומר, ספרי את זה למישהו אחר, שלא נאלץ כל יום לעבור דיאליזה, כשאחרי המיגרנות גורמות לך להסתובב כמו סערורי ב-2 לפנות בוקר. שאי אפשר לשבת כל כך, שכן נשכב, כי הראש כל כך כואב, עד שמתחילים לעשות דברים. אחרי אתמול אני שואל ברצינות, האם נסיים את כל החרה הזה במיידי? כי בינינו אני כבר מרגיש איך לאט לאט מזדחלת עלי אורפי אותה תחושה מוכרת של ויתור על הכל. אותו רצון פשוט להרפות מהכל, לפרוס ידיים לצדדים ופשוט ליפול. לתת לגוף נשימה אחרונה ואז להרפות מהכל. מהסבל, מחוסר הידיעה מה יהיה, מכל החרה שמכניסים לך לגוף, ועוד ועוד ועוד. וואו, זה היה פוסט שאני חייבת להגיד לכם, כאילו זה הייתה תגובה שאני חייבת להגיד לכם, שלקח לי לילה, באמת, ממש לשבת ולחשוב עליה. זה וואו, זה פלטל באיזשהו מקום. ויחד עם זאת כן הגבתי לו, וממש נראה לי באותו יום. אז כתבתי לו, ממש קשה לקרוא את מה שכתבת. יחד עם זאת לכולנו לצערנו יש את הימים האלה. גם לי יש ימים שלא בא לי יותר, וזה נכון. אבל אז אני מסתכלת על מה כן יש לי בחיים האלה. על הילדים, מה הם יגדלו בלי אמא? על בעלי היקר, ולפעמים אני ממש מתקשה לחשוב מה הוא עובר. מה הוא צריך לעבור, כשאני בטיפולים או חלילה באשפוזים. ודיברנו על זה אגב בהתחלה. ולצערי בשנה האחרונה היו המון שכאלה. אז נכון, הדרך הכי קלה לפעמים זה להרים ידיים. אבל אנחנו לוחמים, ונלחמים יום יום על חיים. כי בכל זאת החיים יפים, ויש מלא מה לעשות, גם אם במחלה הרבועה הזאת. ויש פתרון שזה השתלה, רק צריך לקדם את העניין של תרומת איברים בארץ. והנה יש לנו כולנו מלחמה משותפת, ומטרה משותפת. אז יש למה לחיות. לא. באמת, יש למה לחיות. גם עם מחלה, גם אם לא משנה מה יש לכם. תכלס, החיים הם הרבה יותר יפים מאשר כל מה שאנחנו עוברים. שוב, זה עניין של הסתכלות. יש כאלה שהסתכלו על זה ככה, ויש כאלה שהם עם ידיים. זה גם עניין של אופי. עניין של גישה. עניין שלפעמים הכי קל זה להרים ידיים, והכי קל זה לוותר. אבל חברים, האתגר שלנו זה להצליח. לא לוותר. לא להרים ידיים. על אף הקשיים, על אף האתגרים, לא נוותר. רק ככה נצליח לעבור את הטיפולים השונים. רק ככה נצליח להמשיך הלאה. נכון, לא פשוט ולא קל. אבל זה האתגר. וזה אחד השיעורים שלנו. אז בואו ניקח את עצמנו בידיים, וקדימה נלחם גם בדאון וגם בקשיים, ומקסימום, מקסימום, נצליח. אני מזכירה לכם שיש לנו טיול ב-31 לשלישי, 2017, אנחנו יוצאים כל ילדי טל של תקווה, לטיול ג'יפים, הורה וילד, ואתם יותר מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, טל של תקווה, ולקרוא את הספר גופי לא יבגוד בי. זה ספר שבעצם מספר פחות או יותר את סיפור חיי. תרמתי אותו לקרן לצורך הכנסות למען פעילות למען הילדים. זהו חברים, זהו להיום. אתם מוזמנים ליצור את הקשר בדף הפייסבוק של טל של תקווה ובאתר. אז להתראות ונתראה במפגש הבא. ביי.